יושבת ראש הישיבה, הרב שכטר, אני קצת צריך אומץ לדבר לידו. מחילה, כבוד הרב. שותכם, קהל קדוש, אני רוצה לשתף אתכם בנושא של דיון הלכתי שהלכה למעשה, דנו בו, ולשתף אתכם ואספר לכם את השיקולים שהיו לכאן ולכאן. אתם רבנים, תצטרכו בעזר השם יתברך לעמוד לפני שאלות כאלה, היום או ביום מן הימים. אז אני אציג לפניכם את השיקולים שעמדו בפנינו כשהיינו צריכים לקבל את ההחלטה. זה סיפור שהתחיל לפני כשנה ויותר. פנינו למד"א. מד"א זה מגן דוד אדום. ארגון הצלה הגדול ביותר בישראל, המשמעותי ביותר בישראל, שהוא ארגון שלא התנהל עד לאותו תקופה על פי כללים הלכתיים. וחלק ניכר מהמתנדבים שלו הם דתיים. ודרשנו מהם, ביקשתי מהמנכ״ל, שיהיה שם תהיה התנהלות על פי ההלכה. והוא הסכים, אמר לי, בבקשה, תבחן מה שקורה במד"א, תיתן הצעות מעשיות. בחנו את מה שקורה, מה שכל אחד מכם יכול לשער בדעתו לבד את ההתמודדויות, את השאלות. השאלות הגדולות ביותר שקיימות במד"א, כמו בכל מערכות כאלה מקבילות בעולם, הן די שוות, שצריך לתת להן את הדעת. אני אציג לפניכם את השאלה השאלות הבסיסיות, הכבדות ביותר. כאשר צוות של מד"א הולך לאיזה מקום, מזעיקים אותו, הוא בא לטפל, אז לפעמים הוא מטפל בבעיות של פיקוח נפש אמיתיות, לפעמים בבעיות שלא של פיקוח נפש. או בגלל שחלילה הפצוע נהרג או נפטר, אז כבר אין פיקוח נפש, או בגלל שאין פיקוח נפש, כי זה בהלה ולא משהו שיש בו צורך רפואי אמיתי. אבל הם, מתוקף היותם צוות הצלה, אמורים לטפל בכל המקרים ולרשום כל דוח על כל מה שהם עושים. ואם הם לא יעשו את זה, הם חשופים אחר כך לתביעות ותלונות, אולי מצד המדינה, מצד... והמערכת טוענת שהיא לא תוכל להתפקד בלי זה. זאת בעיה אחת, האם מותר להם לפעילים שלהם, לחובשים שלהם, לפרמדיקים שלהם, לרשום, לטפל גם בשבת. השאלה השנייה היא השאלה שהיא שאלה עתיקת יומין. האם מותר לחובש, פרמדיק, שנקרא לאיזשהו מקום, לחזור אחר כך חזרה למקומו בשבת? גם שאלה שנדונה בספר הפוסקים, היא שאלה כבדת משקל. כבדת משקל מכיוון שמי שמכם מכיר את התשובה של הרב אוירבך, עליו השלום שהוא כתב, מה שמביא המגן אברהם, שאין היתר לחזור באיסורי דאורייתא. כנגד זה, אמר לי הרב שטרן, מהבית דין של הרב אוזנר, שהוא ממונה על ארגוני ההצלה בגוש דן, הוא הפוסק שלהם. הוא אומר, זה ברור לחלוטין שאין אפשרות במתחם שהוא אחראי עליו לומר לחובשים, תיסעו בליל שבת לטפל בחולה באיזשהו מקום בגוש דן, בלי שהם יוכלו לחזור. הוא אומר, זה ברור לחלוטין שאם חובש עיסה ברכבו ולא יוכל לחזור, לפחות חלקם לא יישאו, לפחות בחלק מהמקרים זה יהיה תשלום של נפשות. והוא מתיר להם לחזור. אני בכוונה לקחתי דוגמה מפוסק חרדי מלבש לבני ברק, שמתמודד עם השאלות האלה, ופסק ההלכה שלו. ההצעות שאנחנו יצאנו להן, והתקבלו, ולא בקלות, הם שניים. אחד, לקנות אופניים חשמליים. אופנוע חשמלי, שגם הפנס שלו הוא פנס לד ולא פנס של להט, כדי לאפשר לחובשים, פרמדיק שלהם, לבוא מהבית לעמדה המרכזית ולנסוע, ומיד נדון בשאלה למה והאם זה כדאי. והדבר השני, לצייד כל חובש פרמדיק בטאבלט. כולכם מכירים איזה טאבלט? כן? אז הטאבלט הוא... אפשר לכתוב עליו, אתם יודעים, אפשר לצלם בו. אני שואל אתכם, כיוון שכשהצגנו את השאלה לפני כמה מפוסקים, הפוסקים בארץ, חלק לא ידעו מה זה. אבל לא משנה, הראינו להם, אפשר, מה שטוב, מה שהוא פועל, כשהחובש משתמש בו, אז הוא יכול בפעולה אחת, גם לצלם את הפצוע, גם לצלם את תעודת זהות שלו שהוא עליו, וברגע שהוא כבר כותב את הפרטים שלו על הטאבלט, זה כבר, באותו רגע כבר נרשם גם במוקד, ואם המוקדנית יודעת באיזה בית חולים יגיע הפצוע, אז היא כבר מעבירה את הנתונים לבית החולים, ובית החולים נערך בהתאם כדי לטפל בפצוע שעתיד להגיע אליו בעוד איזה זמן. הרווח הגדול שבטאבלט, שעליו צריך לדון, ואנחנו נדבר עליו מיד, זה העובדה שהכתיבה היא לא כתיבה רגילה. השאלה היא האם באמת הכתיבה שנכתבת על טאבלט היא נחשבת כתיבה או לא נחשבת כתיבה? ואם כן, זאת אומרת, זה ברור שזה לא דבר שמותר. לא מותר לכל אחד בבית שלו. אבל כשאתה מדבר היום על כוחות הצלה, האם בכוחות הצלה נתיר להם לכתוב גם דברים שהם לא פיקוח נפש? דהיינו דיווח על פטירה. האם נתיר להם גם לכתוב מספר תעודת זהות שהוא לא רלוונטי להצלת הבן אדם? האם נתיר להם גם לכתוב על הטאבלט פרטים שהם לא הם שייכים לחולה שאין בו סכנה? האם נתיר, במקביל לשאלה השנייה, האם נתיר לחזור ברכבים חשמליים גם באותם מקרים שבהם הרב אוירבך לא יתיר לחזור לכוחות הצלה? אלא יש עוד שאלות בפנינו. אני מספר לכם את המסקנה של התוצאה, אני מקווה שלא תחלקו עליי, אבל אני אשמח לשמוע שתחלקו, כי כבר החלטנו. אבל בכל מקרה, אנחנו אמרנו, ביקשנו ממד"א לרכוש לכל אחד את המכשירים האלה, את הטאבלטים, לכל חובש פרמדיק, עם ההנחיה שתאמר לכולם להשתמש בזה בכל מקרה. מתוך ההנחה שברגע שתעשה את זה, קודם כל תחסוך הרבה חילולי שבת, שממילא מתרחשים. אולי בהיתר, אולי באיסור, מיד נראה. והם השקיעו את הסכום הזה וקנו את מה שביקשנו, וכך אנחנו חושבים שהקלנו. ואני רוצה לדון עכשיו, אחרי הסיפור, בליבה ההלכתית של הדיון. כולכם מכירים את השאלה הבסיסית, שכבר נמצאת בחלל האוויר כמה עשרות שנים, מה הדין חשמל כשלא מדובר במנורת להט? מנורת להט, אז מקובל שזה נחשב גחלת של מתכת, וזה איסור דאורייתא. אבל כל החשמל שלא במנורת להט, כמו טאבלט, או כמו מחשב, שהנורות שלו הן נורות לד, כמובן, כל המכשירים החשמליים האחרים, מעברר, וכן על זה הדרך. טלפון. איך מתייחסים לכל המכשירים החשמליים שאין בהם נורת ליבון? האם זה איסור דאורייתא או איסור דרבנן? אני מניח שכולכם מכירים את החזון איש. בתדעו שיח שיש בינו לבין שוב הרב אוירבך, הנושא החשמל, שהוא נושא מאוד משמעותי. הוא באמת, המקורות ההלכתיים של החזון איש הם מקורות שאפשר להתווכח עליהם. אני אקרא לכם את הלשון של הרב אוירבך אחרי שהוא דן בכל המקורות של החזון איש, וידוע, הוא כותב, שדבריו של החזון איש הם חידוש גדול עד מאוד. וכל אלה שנסעו ונתנו בענייני חשמל, לא יזכרו כלל לחשוש בזה למלאכות של בונה וסותר. מה היה החידוש של החזון איש? שהוא טען, זה בונה. אמרו לו, איפה בונה? מה בונה? הוא אומר, אני אקרא לכם את כמה מילים משמעותיות בדבריו, מאוד, בעיניי מאוד משמעותיות. הוא כותב, בכלל, דת בני אדם מכרעת במלאכה, להגדיר את זה כבונה. הוא אומר, מי קובע אם זה בונה או לא בונה? במציאות של ימינו, המיקרופון הזה, בלי החשמל, הוא חפץ שאין לו שימוש, עם החשמל, הוא משמעותי. אז למה להבריק בעוד זה נקרא בונה וזה לא נקרא בונה? אתה הבן אדם מגדיר את המלאכה. כן? שעניין המלאכות הוא נידון לפי טבעות בני אדם בשימושם. והרי בחיבורו החוט בכישרון הטבעי, הוא עומד לשירותו של אדם וחשב תיקון מעלה. ובעיניו זה איסור דאורייתא. ידוע לכם שלמעשה, אני חושב, בכל עולם התורה, ממה שאני מכיר, חוץ ממש בקצוות, ככה נוהגים. נוהגים שכל מכשירי החשמל הם אסורים. כל מכשירי החשמל, אני מדבר, אני אומר עכשיו, לכל הדיון של המשך השיעור, מלבד נורות להט, שזה, אחד שמתכת, וזה דאורייתא, וזה דיון בפני עצמו. מכשירי החשמל ללא נורות להט. מקובל בכל המקומות שהם אסורים, ומקובל בכל המקומות שזה לא איסור דאורייתא. זאת אומרת, כמו שמסביר הרב מיכל שלמה, הרב ארבע יורבך. אבל בסיס הדיבור של החזון איש זה, מה אתה מגדיר מלאכה? מה אתה מגדיר בונה? וזה מוביל אותנו לשאלה השנייה, מה מגדיר כתיבה? האם כתיבה על מכשיר חשמלי נקראת כתיבה או לא נקראת כתיבה? היא לא הייתה במשכן. במשכן לא כתבו כך. האם זה כן נקרא כתיבה או לא נקרא כתיבה? אם נלך לפי אותו קו מחשבה של החזון איש, זה נקרא, זה היום כתיבה. רוב הכתיבה מתנהלת היום בעולם, הוא חלק ניכר ממנה, כתיבה על מה על מחשבים. זה נקרא כתיבה או לא נקרא כתיבה? אני אישית חושב שזה כאן נקרא כתיבה. זאת אומרת, דברי החזון איש נופלים על אוזניי, אספר לכם מעשה שהיה לי. כשאשתי ידעה ללדת לפני שנים, בבית החולים, בצפת, אז עשיתי שתי מעשים. אחד, שאלתי את אשתי איך את מרגישה, היא אומרת לי, אני מרגישה טוב. אז אמרתי לה, בוא נלך ברגל. ירדנו ברגל לבית החולים, הגענו לשם, ואז אמרתי, יש פה אולי איזה פועל ערבי שהוא יקליד. היה שם איזה אחד ערבי, לחץ על הכפתורים ורשם אותה. יצא משם, מהחדר המיון, מבסוט. אמר לי, כבוד הרב, זה פעם שנייה שאני עוזר לקיים איזה מצוות הלכה. אמרתי לו, מה? הוא זכה ככה, היה מבסוט שהוא עזר לי להימנע מחילול שבת. אמרתי לו, מה הייתה הפעם הראשונה? אמר, לפני כמה שנים הייתי בבאר שבע, באיזה מקום? היה שם יהודים, חיפשו מניין. היה להם תשע ואני הייתי עשירי. המבסוט שהוא זכה להיות עשירי למניין. למה עשיתי את זה? כי אני חשבתי, ואני עדיין, בפשטות, זה נקרא כתיבה. בימינו זה נקרא כתיבה. כשחזרנו אחרי שבת, סיפרתי לאבא, עליו השלום את הסיפור. הוא אמר לי, מה? ירדת ברגל? אמרתי לו, כן. הוא אמר, מי רשע לך? אמרתי לו, אשתי הרגישה טוב. הוא אמר לי, אסור לך. היית חייב לראות, לרדת באוטו. ומה קורה אם הייתה יולדת בדרך? ומה יגידו? לרב הוא צדיק, הולך ברגל. אחרים צאו באוטו. אמר, זה, מאיפה היתר הזה, אומר לי, ללכת ברגל? נתן לי על הראש. אספר לכם, זה סיפורי. טוב, נחזוק את השאלה. לפי מה שמגדיר החזון איש את הגדרת המלאכה, הוא אומר שזה דבר נתון לחכמים. הם אלה שמגדירים מה זה בונה. לפי הדברים המתחדשים. כן? והם אלה שדעת בני אדם אחרת במלאכה. והם אלה שמגדירים מה זה, לפי דבריו, הם אלה שמגדירים גם מה זה כותב. ועל פי זה נדון השאלה בין הפוסקים, האם מותר לדבר במיקרופון בשבת? האם זה דאורייתא או דרבנן? יש פוסקים אומרים, שלט בת יצחק אומר, זה רק כותב. אני מדבר במיקרופון, בסוף זה מוקלט באיזה מקום, למה זה לא רישום? למה? כי זה לא היה, זה לא מה שהיה במשכן? אז במשכן כתבו איך שכתבו, והם כותבים, שם כותבים. זה סוג הכתיבה שקיימת היום. ולפי דעתו, זה דאורייתא. זה כמו מוחק שעבה שבפנקס שחייב, והוא הדין כותב על שעבה שחייב, והוא משווה את זה למיקרופון. גם הבן איש חי כותב את זה בספרו בן איש חיל, שזה ספר דרשות שלו, שמדבר או משורר כנגד מכונת גרמפון בשבת, חייב משום מסרטט. מפני שידע דיבורו מול מכונת הגרמפון נעשה חריץ בתקליט כצורת סרטוט. כנראה שזה מכשיר מסוג אחר. גם במכשירים האלה שהוא מדבר עליהם, שהמכשיר סורט, כמו התקליטים של פעם, אתם זוכרים את התקליטים של פעם? זה לא דיגיטלי, זה היה מכני. דהיינו, בקליט היו חריצים כאלה שבמגע המחט בהם היו מפיקים צליל כזה או צליל אחר. הוא טען שזה מסרטט. זה לא אותו דבר כמו הדוגמה של בית יצחק, אבל עדיין הוא כותב שזה אסור. ויש פשוט אגרות משה, גם נשאל בכמה מקומות על מיקרופון. הוא כותב באיזה מקום, בזהירות הוא כותב, ואני אקרא לכם את לשונו. ואף שאין בזה כתיבה, שאינם אותיות, יש על פנים איזה חשש מלאכה. מאחר שנתחדש איזה דבר שעל ידי זה נשמע כל רם ומרחוק, אולי מקרה פטיש ואולי בונה, וצריך לעיון לבירור איזה מלאכה, על כל הפנים טעם זה הוא לחוש לאיסור דאורייתא. הוא לא כותב בנחרצות כמו החזוני שזה איסור דאורייתא, בונה וכו', אבל הוא כותב לחוש לאיסור דאורייתא, בתשובה אחרת שאלו אותו האם להעביר חזן שהיה מתפלל מול מיקרופון בשבת, והוא גם היה שוחט. האם להעביר אותו או לא להעביר אותו. והוא כותב בזהירות, הוא לא כותב להעביר אותו, הוא אומר צריך להזהיר אותו, אם יש מישהו אחר היה עדיף. אבל אתם שומעים בלשונו את, את הזהירות. ממה זה נובע? מהשאלה היא איך אתה מגדיר בונה, או איך אתה מגדיר כותב. אז אם לפי דבריהם זה נקרא כותב וזה נקרא בונה, אולי גם זה נקרא מבעיר לגבי הרכבים, אז אם כן, לכאורה, כל היתר שאנחנו חשבנו לכתוב בטאבלט ולא לכתוב בעט, לא הרווחנו כלום. או אולי כן הרווחנו. לדעת החזון איש לא הרווחנו כלום. לדעת אגרות משה הזה, העברנו את זה מוודאי לספק. אבל מה הרווחת? כאילו, האם שווה המאמץ? אם כן, איך התארת? שאלה ברורה. לפני שאנחנו נמשיך, האם, מה נראה לכם? לא, אני, יש פוסקים אחרים, אבל אני רואה, הבאתי רק את, את הליבה של השאלה. האם אנחנו מגדירים כתיבה כמו כתיבה בימינו, או כתיבה היא רק איך שהיה במשכן? זה ברור לחלוטין שזה לא רק כתיבה איך שהיה במשכן. יש הרי שאלה מפורסמת, האם אדם שכותב בכל הלשונות האחרים, האם זה דאורייתא או דרבנן? יש, כמו שאתם מכירים, את הרמ"א כותב שרק בכתב, שכל מי שכותב בכתב של אומות העולם לא נקרא כתיבה. זה רק מדרבנן. המשנה ברורה כותב עליו, כל הפוסקים חלקו עליו. על מה שהרמ"א כותב. איך הוא כותב שמה? כל הפוסקים. יש! בין השוטים, כאלה שהסכימו, כאלה שחלקו, אבל מה זאת אומרת? מה? אז נכון שבמשכן כתבו בכתב עברי או כתב אשורי. אז אם מישהו יכתוב עכשיו בסינית, זה לא יהיה כתב? אומר המשנה ברורה, כל הפוסקים פוסקים, שזה כאן יקרה כתב, דאורייתא. אבל תגיד, זה לא ראיה. פה זה כותב וזה כותב. זה עם עץ, זה עם עץ, הוא כותב את האות ככה, הוא כותב את האות אחרת. כך או כך זה נקרא דאורייתא. אבל כשאתה מדבר לכתוב דיגיטלי, זה לא כתיבה. כן.
אפשר רק עודק, בגלל שכתוב עם ישנה בכל לשון.
כן.
טוען שזה לשון, זה נקרא כתיבה.
כן.
אין שייכות כאן לשאיר לשון.
נכון. זה שאני אומר, אפשר... זה לא הוכחה. זה לא הוכחה לבית יצחק. אפשר לחלק כמו שאתה מחלק, והחילוק הוא ברור. אבל עדיין אתה רואה מכאן שהגדרת הלשון, זה לא צמוד בדיוק למה שהיה במשכן. וכאן ישנו החזון איש מרחיב את הגדרת המלאכה של כתיבה, הוא לא מדבר על כתיבה, הוא מדבר רק על דיברת על חשמל, על בונה. הוא מרחיב את הגדרת המושג בונה, ואומר, אנחנו חכמים מגדירים מה זה בונה. אז אם אנחנו מגדירים, אז אנחנו גם מגדירים, אז זה כותב. אפשר, יש פוסקים ככה, יש פוסקים אחרת. כל אחד יכול לפתוח פרויקט השפוט ולראות את זה ואת זה. אני אומר, אבל נטיית, אני שואל, מה נטיית ליבי? נטיית ליבי שזה כותב. אז אני שואל עכשיו, אחרי שהצבתי את הנתון הזה, אם ככה, נחזור את השאלה שהתחלנו איתה. אז מה הרווחנו בטאבלטים וברכבים החשמליים? הרווחנו, כי יש בזה צמצום. יש כללית לגבי הלכות שבת, שאלה בסיסית, בסיסית. אני זוכר שפעם שמעתי איזה שיעור מהרב נבנצל בירופוליים, עד שהייתי אברך בישיבה, ויש לזה גם תשובה בספר מאמר מרדכי של אבא עליו השלום, חלק ד', ותמצית הדברים אני רוצה לומר לכם עכשיו. יש שאלה האם כשיש פיקוח נפש בשבת, האם זה דחויה או הותרה? זו שאלה מפורסמת. כן? מה זה דחויה, מה זה הותרה? נקרא לכם את לשון רש"י בפסחים, כותב את זה לגבי טומאה שהותרה בציבור, אז הוא אומר, להגדרת טומאה דחויה בציבור, בקושי הותרה. וכל כמה שאפשר להדורי הטהרה או הטומאה קלה, מהדרינה. זה להגדרת דחויה. אם אתה אומר הותרה, הותרה הכוונה, הותר, אז מותר לך הכל לעשות כך לזה, כל מה שצריך כמובן, הרבה רלוונטיות, והרבה הלכות. סיפור קטן, אתם מכירים את הסיפור של אחד הקצינים שנהרגו במלחמת לבנון השנייה, עמנואל מורנו, שהיה, אני הייתי צריך להספיד אותו, וכשלפניי הספיד אותו המפקד שלו, אז הביטוי היה כדלהלן. הוא אומר, ידוע שצהל הוא הצבא הטוב בעולם, בצהל הסיירת מטכ"ל נחשבת היחידה הטובה ביותר, בסיירת מטכ"ל עמנואל היה הקצין המצטיין ביותר, אומר, מזמן יהודה המכבי לא היה לנו קצין איכותי כמו. לא היה לעם ישראל קצין כמו. ואני אחריו צריך להספיד אותו, תחפשו מילים להספיד אדם כזה. הוא נהרג בפעולה שהייתה בשבת, יצא מביתו בליל שבת, תוך כדי סעודת שבת, יצא מביתו, נסע ברכב שלו, מהבית עד לשטח הכינוס. הפעולה הייתה בתוך לבנון. כשהוא נסע, הוא לא פתח את החלון. זה מתק חשמלי, כן? פותח סוגר החלון, לא פתח אותו. הוא אומר, מותר לי לנסוע. מי ייתן לי לפתוח את החלון? אתה יכול להגיד, רגע, תפתח את החלון, אין לך אוויר, תהיה יותר ערני, דחויה או הותרה? זה לא השאלה הקלאסית לגבי דחויה או הותרה, השאלה שעליה דנו הפוסקים לגבי דחויה או הותרה, היא שאלה אחרת. היא שאלה, האם אדם שהוא חולה, שהרופאים פסקו שהוא צריך לאכול בשבת, האם נאכיל אותו לנבלה, אם יש, נגיד, טרף, או שנשחט לא כשרה. זו השאלה שמופיעה פשוט הראש, שפשוט הראש פוסק, הותרה. כך משמע בלשונו. יש פשוט הרשבץ, כותב הותרה. הבית יוסף, הטור גם הביא את ההלכה כך. בית יוסף הביא את הרשב"א, שכותב, נוטה לומר שבשבת פיקוח נפש רק דוחה ולא יתיר, ולכן אם יש אפשרות לאכול נבלה, למה נתיר לשחוט בשבת? המעניין הוא שהוא מביא את הרמב״ם, אתם מכירים את לשון הרמב״ם, אני מבין שאתם עוסקים בסוגיה הזאת בפרק רב אליעזר דמילה, הסוגיה שמופיעה. לשון הרמב״ם היא דומה מאוד ללשון של הותרה, אגם שהוא מתחיל את ההלכה שלו במילים, דחויה היא שבת אצל סקת נפשות. דחויה זה לא הותרה, זאת אומרת, תחפש כל דרך שהיא כדי להימנע מלחלל שבת, כן? אבל בסוף הלכה ב' הוא כותב, ללא של דבר, שבת לגבי חולה שיש בסכנה, הרי ככל לכל הדברים שהוא צריך להם. משמע שהוא כותב דחויה, אבל הוא מתייחס כאילו הוא הותרה. אם זה ככל, אז תשחט. אל תיתן לו נבלה, ובמיוחד שיש חשש שאם תיתן לו נבלה, תקע לו בגרון. שזה אחד הסברות שהרשב"א מביא. כן? אני אספר לכם שאלה שנשאלתי פעם, שאלה ממש קשה. היום יש בעם ישראל, ברוך השם, קצינים ברמות גבוהות. כל ספרי ההלכה שנכתבו היום לחיילים בצבא, הם לחיילים שהם בדרגות בסיסיות, טירונים, ממ"מים, מ"פ אולי, אבל לא אלופים ולא אוגדונרים. סיפר לי פעם אפי איתם שהיה בתקופה שהוא היה מח"ט אוגדונו של גזרת לבנון. הוא אומר, אני שואל אותך שאלה, תגיד לי מה לעשות. הוא אומר, תפקידי כאוגדונר זה לא לתת את הפקודות הישירות בשטח, אבל להיות שותף מדי פעם בישיבות קצינים ולראות אם הם נתחים נכון את האירועים ואם הם מקבלים את ההחלטות הנכונות. ואני משתדל להיות בכל ישיבות הקצינות המשמעותיות. אומר, אני גר, אז הוא גר, גם היום הוא גר ברמת הגולן, ואחרי סעודת שבת, אני לא חייב להיות בישיבת קצינים מתנהל בלעדיי, יש שם מספיק קצינים מוכשרים שאני אוהב את הישיבה בלעדיי. אין ספק שאם אני אבוא זה יועיל לקבלת ההחלטות, אולי רק אני אבוא, יושב בצד, ישמע ולא יראה הערה, אולי כן, אולי לא. אבל אם אני בליל שבת אסע ולא יכול לחזור, אני לא אסע. זה לא אירוע שאני חייב להיות בו. מותר לי לנסוע ולחזור? אין ספק שאם אני בשבת יהיה מקובל הבית, רמת הדריכות ביחידה תרד. איזה פוסק יתיר לאוגדונר לנסוע ולחזור בשבת על דבר שהוא לא הכרחי? אבל הוא הכרחי ברמת האוגדונר, מפקד האוגדה. מה תגידי, יש איזה פוסק בנושא הזה? יש איזה פסק הלכה בנושא הזה? אומר, אתם, חכמי ההלכה, צריכים לבדוק, לכתוב תשובות. היום רוב התשובות ההלכתיות נכתבו ברמת החיילים הנמוכים, לא ברמת המפקדים הבכירים. צריכים לכתוב הלכות לגבי, מה הרב אומר? אני לא יודע מה, לא יודעת מה לענות לו. זו שאלה קשה. אבל אם באמת שבת הותרה אצל פיקוח נפש, התשובה הרבה יותר פשוטה. אבל יש הרבה דוגמאות, אני לא יודע, נספיק לעבור על כל הדוגמאות. לגבי פיקוח נפש, ההלכה היא בגבול בין דחויה לאותרה, באיזשהו מקום באמצע. הדוגמה הכי מפורסמת היא כמובן המחלוקת, זה מחלוקת, מה שכתוב בשולחן ערוך, מה שכתוב בגמרא, שכשיש צורך, זה גמרא מפורשת שאומרת שכשיש צורך לחלל שבת, לא עושים את זה לא על ידי קטן ולא על ידי גוי, אלא על ידי גדולים וכו'. מכירים? אם שבת היא רק דחויה אצל פיקוח נפש, שיעשו את זה, למה? תחפש דווקא גוי שיעשה לך את המלאכה. הרמ"א כותב, אם אתה יכול בלי שום מניעה, תיקח גוי. אבל בגמרא כתוב אחרת. האם הוא מבין שהגמרא היא לפי שיטה אחת והוא לפי שיטה אחרת? אתה אז חולק עליו. הבן איש חי כותב שבבגדד היו נוהגים לחפש גוי. והוא כותב, צריך להזהיר אותם ולהגיד להם, גם אם אתם מחפשים גוי, זה לא בגלל שאסור על ידי יהודי. מותר על ידי יהודי. אז זה דחויה ותרה. כי גם הרמה שכותב לחפש גוי, אם זה לא, לוקח לך כלום. בפסק ההלכה של לגבי השאלה שהתחלנו בה, האם לשחוט או להכין אותו נבלה, השולחן ערוך פוסק את לשונו של הראש. אגב שבבית יוסף הוא מביא את לשון הרשב"א, שנוטה לומר דחויה, בפסיקת הלכה בשולחן ערוך הוא מביא את לשון הראש, זה שפסק הותרה. אבל הוא לא כותב הותרה בכל מקום, יש הלכות שהוא כותב, תחויה. הגמרא שאתם עוסקים בה עכשיו מסכת שבת, לפרק קבלה זו דמילה, כשאתה כתוב, כל כמה זה אפשר לשינויים, משנינן. כמה שאתה יכול לתנות, אתה שונה. אם זה, אם הותרה, ככל לכל דבריו, למה לשנות בכל מקום שאפשר לשנות? יש פה איזשהו הגדרה חדשה. זה לא הותרה או דחויה כמו בתומעה, הותרה בציבור או דחויה בציבור. זה לא אותה הגדרה. וגם הרמב״ם שכתב את זה, כתב דחויה והשתמש במונחים של הותרה. וגם השולחן ערוך בעצמו, שהוא השתמש בניסוח של הראש שכתב הותרה, לא לגמרי הותרה, כי יש הלכות שבהם הוא כותב דחויה. הוא לא כותב את המילה דחויה, אבל הוא פוסק לפי הכלל של דחויה. כמו הדוגמה שהבאת לכם עכשיו, יש עוד דוגמאות אחרות. למשל, למעט בייסורים. למה למעט בייסורים? אם היא ככל לכל דבריו, אז למה למעט בייסורים? וגם הרמב"ם בעצמו, שכותב ככל לכל דבריו, הוא בעצמו מביא את כל הדוגמאות שצריכים למעט בייסורים. אני אומר לכם, אתה נכנס לסוגיה הזאת, גם בגלל שזו סוגיה שאתם מתעסקים איתה, אבל גם בגלל שזו סוגיות שאנחנו מתעסקים איתן, גם תתעסקו איתן הרבה. כי הדוגמה שהגמרא מביאה לגבי יולדת, אחת הדוגמאות המפורסמות ביותר, זה לגבי יולדת שהיא סומה שמבקשת שתדליקו את האור. ואומר התוספות, אתם מכירים את עצמם התוספות, אומר שהפחד שבן אדם הוא הרבה יותר מסוכן מכל דבר אחר. לשונו של התוספות, שיותר יכולה היולדת להסתכן על ידי פחד שתתפחד, שמא אין עושים יפה, מה שהיא צריכה היא מה שהסתכן החולה ברעב. ובסוגריים, אומר לכם, אחת השאלות היותר נפוצות שהיום רבנים נשאלים, האם מותר להביא ליולדת תומכת לידה, מה שקוראים דולה. לא יודע איך המונחים, גם פה קוראים לזה כך, דולה. האם מותר או אסור? מצד אחד, היא תומכת לידה, היא עוזרת לה שלא תתפחד. מותר או אסור? אספר לכם מעשה, שהייתי ילד, אמא שתחיה, נסעה ללידה של אחי הקטן. וזה היה בליל שבת. ואני הייתי ילד קטן, אם אני זוכר נכון, היא ביקשה שאבא יסע איתה. ואני זוכר שהוא נסע איתה. ושאלתי אותו אחר כך, למה? אז הוא אומר, אז הוא אמר לי ככה, האוטו ממילא נוסע. והיא צריכה, פחדה. כאילו, היה לה חשש. זה ברור שברגע שאם היא נוסעת, היא נוסעת ביתר. הנסיעה שלו היא לא נסיעה של רופא, אולי היא צריך את העזרה שלו. אבל יותר נסיעה של למנוע פחד שתתפחד. ואומר התוספות, הפחד שתתפחד הוא יותר מסוכן מרעב. ועל רעב התירו לחלל שבת. ויש היום בין הפוסקים שאלה, אין דעה אחידה. האם מותר לדולה בשבת לנסוע כדי להיות תומכת לידה עם יולדת? לדעות שאנחנו אומרים ששבת הותרה אצל פיקוח נפש, ולפי לשון הגמרא, לכאורה מותר. אבל קשה לומר מותר. אני חושב שבכוונה חכמנו לא אמרו הותרה. כי אם היו אומרים הותרה, היינו משחררים הרבה רצועות. והם אמרו דחויה, אבל נזהרו ליצור מצב שלא נסכן חיים. יש עוד כמה דוגמאות. יש דוגמה, הדוגמה של במסכת בגמרא ביומא, שהגמרא שם אומרת, חוזרת בכמה לשונות על כך שצריך הלשון של הגמרא שם, זה משנה, שכל ספק נפשות להקל וכולי, וגמרא שאומרת, למה, נקרא את הלשון. מי שחוזר בולמוס וכולי, אמר רבי מתניא בן חרש, החושש מגרונו מטילים לו סם מתוך פיו בשבת, מפני שהוא ספק נפשות, וכל ספק נפשות דוחה את השבת. למה ליטול למימר? אמרת. אמר רבי דאמר רב, לא ספק שבת זו בלבד אמרו, אלא אפילו ספק שבת אחרת. הגמרא מביאה דוגמה שאדם צריך תרופה 8 ימים, מתחיל בשבת, יש שאלה, אולי תתחיל למוצא שבת, ותיתן לו, ותחלל שבת אחת, אמרת הגמרא לא. תתחיל השבת ותחלל 2 שבתות. אומר שם רש"י, דבר מאוד פשוט, ברור שהגמרא דנה במצב שבו אין לך ספק, אין לך חשש פיקוח נפש אם תדחה את זה למוצא שבת. שאם היה חשש פיקוח נפש, אז מה בכלל השאלה? ברור שתיתן לנו שבת הזאת ושבת הבאה. כן? דפתן שהיום לא ימות. כן? אלא ספק שאם לא יעשו לו היום, שם ימות השבת הבאה. אז אתה עושה לו היום, כדי לרפות אותו בשבת הבאה, המשנה חוזרת ומדגישה שכל ספק נפשות דוחה את השבת, כדי שלא תיכנס למקום של ספק נפשות. אז זו דוגמה לכאורה לפסק הלכה שאומר לך הותרה. אף על פי כן, יש הלכות שמשמעותם היא דחויה. למשל, לקטוף שתי פירות בענף אחד או בשני ענפים שונים. מה הדקדוק הזה? לצורך מה הדקדוק הזה? אם הותרה, הותרה. משמע שלא הותרה לגמרי. יש לשון ב... זו שאלה שאני שואל אתכם, זו שאלה שנפוצה אצל הפוסקים. בצבא, עד איפה להתיר? איפה שאני נשאר בפעמים. או במשטרה. אתן לכם דוגמה של שאלה ששאלו את הרב הרצוג, והיא שאלה שאנחנו מתקלים איתה דבר יום ביומו. שוטר שצריך, שוטר תנועה, שבת. האם שוטר תנועה מותר לו לנסוע בשבת להציב מכמונת מהירות או לא? אם לא תציב מכמונות מהירות בשבת בישראל, ברור לחלוטין שבמקום שיהרגו 10 אנשים, יהרגו 20 אנשים, אולי יותר. אז האם מותר בשבת לשוטר להיות שוטר תנועה בשבת, לרשום דוחות, לכתוב דוח לבן אדם, שלם 200 שקל? מותר או אסור? האם מותר לשוטר לוותר על דוח תנועה? סיפר לי פעם שוטר שביקש שיגמר לבטל לי דוח תנועה. הוא סיפר לי שהוא פעם ויתר למישהו דוח תנועה, ואותו אחד שהוא ויתר לו, לא עלינו, אחרי רבע שעה ראה אותו הרוג בצומת אחר. ופעם אני זוכר תפס אותי שוטר בכביש הבקעה, כתב לי דוח, שאלתי אותו, אחרי שכתב את הדוח, הוא הסתכל עליי, הוא אומר, תגיד לי, מי אתה? אמרת לו, מה אכפת לך, תכתוב דוח שלום. אמר לו, לא, מאיפה אתה? וזה, כאילו, לא יודע, אולי הוא זיהה משהו. אמר לי, אם לא הייתי כותב, הייתי כותב, הייתי מוותר לך. אמרת לו, תגיד לי, לפי מה אתה מחליט לוותר או לא לוותר? אמר לו, אני כל בוקר מתפלל על זה. אבל איך אתה מתפלל? אמר לי, מה, אבל אם סתם מהלב. אמרתי לי, מה הכתובת שלך? תן את הכתובת שלו, כתבתי לו תפילה לשוטר תנועה. שידע מתי לוותר, מתי לא לוותר. זה חיי נפשות. התפילה הזאת שכתבתי לו, באותו דוח, אחר כך העתיקו אותה לכל השוטרים אצלו באותו תחנה, אחרי חודש, זה היה אצל כל שוטרי תנועה בכל הארץ, ואחרי איזה זמן פנה אליי מפכ"ל המשטרה, ביקש לכתוב את התפילה לכל שוטרי, לא שוטרי תנועה, לכל שוטרים במדינה. כן? יום אחד תפסו את הבן שלי באיזשהו עבירת תנועה. הוא בא לשוטר, רואה על הקיר את התפילה הזאת. אמר זה, ויתרו לו. אבל מותר לוותר. זה יכול להיות שעת חיים. וממנה השאלה, אם שעת חיים, מותר למנוע משטרה בשבת? משטרת תנועה בשבת? אלה השאלות שנדרשנו עליהן כשהיינו צריכים לקבל את ההחלטה לגבי מד"א. החלטה שכמו שפתחתי ואמרתי, ההחלטה שלנו הייתה כן להתיר להם להשתמש במכשירים האלה, למרות שיש דעות שהן דאורייתא, מכיוון שיש דעות שהן דרבנן, ואולי אפילו יש דעה חריגה שאפילו דרבנן אין בזה, אלא כי אין מלאכה. אנחנו פוסקים שזה דרבנן למעשה, רוב הפוסקים פוסקים שזה דרבנן, שיש בו סרך דאורייתא, לכן לא מתירים בשום פנים ואופן את הרכבים החשמליים או את הטאבלטים החשמליים לשימוש ביתי, אבל כן, אנחנו דוחפים אותם לשימוש של פיקוח נפש, שבפיקוח נפש, כמו שאמרנו מקודם, זה דחויה כעין אותרה. אשר על כן, אנחנו מהדרים לדחוף אותם במערכות האלה, כי אנחנו מקווים שבסופו של דבר זה גם יקל על, על אנשים שיצטרכו לטפל בחולים, שלא יאססו ורגע היסוס הזה יגבה חיים מצד אחד, מצד שני שלא יוסיפו איסורים ויש לנו עניין להעמיד איסורים גם במקרה של פיקוח הנפש. תודה רבה, חזקו וימצאו.